יזכו לשנים רבות נעימות טובות, חג כשר ושמח. כתוב בתורה הקדושה, ביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. מדאורייתא, אנחנו חייבים לשמור את יום שביעי של פסח, שהשנה הזאת חל ביום שבת קודש. ולכן יש מצוות שביתה ממלאכה, עשיית הקידוש, זה גם של שבת, גם של יום טוב, תפילה צריך להזכיר, הן שבת, הן יום טוב, ולשמור את כל היום הזה עם כל המצוות וההלכות, הן של פסח והן של יום טוב וגם של שבת. יש לנו, זה כפול ומכופל ומשולש. אבל אנחנו יודעים שביום הזה למעשה נקרא ים סוף, ונעשה בו נס גדול, ורבותינו אמרו גדול הנס האחרון יותר מן הראשון. כלומר, הנס של קריעת ים סוף היה פי כמה, פי חמש מהיציאה של מצרים. כמו שקראנו בהגדה, מחלוקת התנאים, אם היה 200 מכות או 250 מכות, כי בפסוק במצרים כתוב אצבע אלוהים היא. אצבע זו אחת מחמש. ובים סוף כתוב, וירא ישראל את היד הגדולה. אז פי חמש. אמור נעתה במצרים לקו 50 מכות, ועל הים לקו 250 מכות. לעתיד לבוא, אנחנו מצפים לביאת המשיח, ואין כמו יום שביעי של פסח, שנוטע בנו את האמונה בגאולה העתידה. ומכאן שנהגו ישראל כבר מאות שנים, חבל שהיום קצת יש חולשה במנהג הנפלא הזה, כמעט קרוב ל-500 שנה נוהגים בכל תפוצות ישראל בליל שביעי של פסח להתכנס בבתי כנסת. יש נוהגים בחצי הראשון של הלילה אחרי הסעודה, ויש נוהגים שקמים אחרי חצות וקוראים בעלות השחר את הלימוד של שביעי של פסח, פסוקים של תורה, פסוקים של נביאים, פסוקים של כתובים בספר דניאל, כל המחזה שדניאל ראה על עניין הגאולה, בעניין ארבע מלכויות, באותו צלם של זהב, איכשהו נהרס, ולא נשאר ממנו מאומה, ושם ראה את המועד, למועד מועדים וחצי, ונלאו כל המפרשים לפרש, מתי זמן הגאולה, כמו ששם דניאל שואל. אחר כך קוראים במסכת סנהדרין, בכל הסוגיה הארוכה של עניין של ביאת המשיח, בספר הזוהר הקדוש, בעלות השחר עומדים כולם על רגליהם, פותחים את ארון הקודש וקוראים ביחד בשמחה רבה כל העשר שירות. עשר שירות נאמרו, כמו שהמדרש אומר על הפסוק, הן בהפטרה שנקרא השבת, זה חג, הן בשירת הים. עשר שירות נאמרו, שירה ראשונה אמר אדם הראשון, זה מובא גם בזוהר, מובא גם בתרגום שני על שיר השירים, על הפסוק הראשון, שיר השירים אשר לשלמה. זו השירה התשיעית. עשר שירות יש בעולם. שירה ראשונה אמר אדם הראשון בשעה שגורש מגן עדן, והקדוש ברוך הוא סלח לו, עמד ואמר מזמור שיר ליום השבת. שירה שנייה, אמרו ישראל בשעה שהבאר הביאה עליהם מים, וראו את המואבים והכנענים שרצו להרוג אותם. שתי ההרים שמה יצמדו זה לזה, ובגרף הנחל שם דם וכל מיני מכות, רק מזל שלא היה שם איזה ועדת חקירה לשאול מי אשם בהזזת הערים. זה היה שעלי באר הנולה באר חפרו השרים. שירה שלישית אמר משה רבנו ביום פטירתו, היא שירת האזינו, האזינו השמיים והדברה. שירה רביעית אמר יהושע כאשר העמיד שמש בגבעון דום ויריח בעמק איילון, גם כאן לא היה בגץ נגדו. אחר כך שירה חמישית אמרה דבורה הנביאה, אותה שר דבורה, וברק בן אבי נועם ביום ההוא למור, בפרוע פרעות בישראל, והתנדם עם ברכו אדוני. שירה שישית אמרה חנה, ביום שנולד לה שמואל הנביא, ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי בשם. שירה שביעית שלנו, אחרי זה אמר דוד המלך, דוד המלך אמר שירה שביעית, מתי אמר? ביום הציל השם אותו מכף כל איביו, מכף שאול. אחר כך אמר שלמה המלך שיר השירים אשר לשלמה ביום שבו חנך בית המקדש. לא היה יום יפה בעולם כאותו יום. נשארה שירה עשירית שהיא שיר לשון זכר ולא נקבה, עתידים ישראל לומר אותו ביום שיבוא משיח. איזה שיר זה? זה סודי. אנחנו לא יודעים. ברגע שיבוא משיח תשרה על כולנו רוח נבואה, רוח הקודש, נעמוד כולנו ונאמר יחד, ולא רק אנחנו, וגם המתים שיקומו, וגם המלאכים עם הקדוש ברוך הוא, נאמר יחד שיר, כמו שהנביא ישעיה אומר, השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. זאת אומרת, עתיד להיות שיר לשון זכה. וכל המפרשים שואלים, פנימה לא נזכר בתורה, באיזה יום היה קריאת ים סוף? חכמים עשו חשבון, פרשת בשלח, הרי משה רבנו אומר לפרעה, אנחנו הולכים דרך שלושת ימים, נסבחה לשם אלוקנו, שלח איתם פרעה מרגלים את הקגב ופוטין וסבא שלו וכולם מכוח הרב, עם משמר שלם, והלכו ראו שעבר שלושה ימים ופרעה עדיין מחכה שמה, ומשה רבנו לא מתכונן לחזור. חזרו חזרה, עוד שלושה ימים הלוך, שלושה ימים חזור, שאומרים שחזרו ביום אחד, ופרעה עד שהתארגן לקח לו עוד יום, ויסור את רכבו, ואת עמו לקח עמו. כאן יש שני פירושים ששניהם אמת. במדרש כתוב ויסור את רכבו, שכל כך רשע היה פרעה, שנאת ישראל הייתה לו, שאף על פי שהיו לו אלפים ורבבות של חיילים ועבדים וצבא, שהם יכולים לאסור לו את הרכב, מרוב שנאתו לישראל, הוא בעצמו אסר את רכבו. הזוהר הקדוש מפרש פירוש אחר. הזוהר הקדוש מפרש שפרעה מחשב גדול היה כנגד כל המצרים, ויאסור את רכבו רכב של כישוף, רכב שמלא צלמים ומלא כל מיני סוגי מחשבים ומלאכי חבלה הביא איתו, ואז ואת עמו לקח עמו, ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולו, ואז רדף חרי בני ישראל, היה כמו מחר בערב לפני כניסת השבת בלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה, חצי לילה הוא רודף אחרי ישראל. ואז שעד שחצות הלילה, אז נטע משה את ידו על הים, בקע אותו, וישראל עברו ביבשה. עברו ברגע שאחרון שבישראל יצא מהים, אחרון שבמצרים נכנסו אליי, נכנס אל הים. מיד הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נטה את ידך אל הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, ויהי באשמור את הבוקר. וישקף השם על מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהום את מחנה מצרים, וזה היה בעלות השחר של יום שביעי של פסח. אבל בתורה לא נזכר שזה ביום שביעי של פסח. ועוד ידוע שישראל עדיין לא האמינו בשם, כמו שאומרים כל בוקר. ועוד יותר, תקראו שם בפרשה, פרשת בשלח, שם הקטע מאוד לא נעים. הם מתחילים לצעוק למשה רבנו, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך, מי יכול לתאר באיזה מצב לחץ היה משה רבנו עומד. וזה מצב נורא. כמו שהגמרא אומרת, משל ליונה שנכנסה לתוך הקן שלה, באה להביא אוכל לגוזלים שלה, ראתה שם נחש. מרחה יצאה מהקן, יוצאת החוצה, והנה נץ בא מפה, והיא לא יודעת מה לעשות. כך היה משה רבנו. לא יודע מה לעשות, למי לענות, במי לטפל. כמו שכתב אבן עזרא, היו ארבעה היו שם על הים, הצור והציר והצון והצר. הצר לחץ את הצון, צעק הצון אל הציר, ציר זה שליח משה רבנו, צעק הציר אל הצור שיציל את הצון מיד הצר, מיד הצור שהוא הקדוש ברוך הוא הצור תמים פעולו, מיד רמז לים, ואז נקרא הים וניצלו הצון מן הצר והציר עבר איתם בים. וזוהר הקדוש כותב שאותה סכנה מוחשית שהייתה לישראל באותה שעה לא הייתה כמותה מעולם, וכמוה עתידה להיות בזמן מלחמת גוג ומגוג. כמו שכתב דניאל, הייתה כתוב בפסוק ויצרה אלי יעקב מן היבשע, עכשיו כתוב יצרה אשר כמוה לא נהייתה. אפילו בשביעי של פסח לא הייתה צרה כמו שעתידה להיות בזמן מלחמת גוג ומגוג, ואז יתגלה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ויציל אותנו ואת כל ישראל. אז השאלה נשאלת, למה לא כתוב בתורה יום שביעי של פסח התאריך שנדע שזה בכף א' בניסן, שבו ביום נקרע הים, בו ביום כתוב אחר כך הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים למור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. כך הם צועקים. ומיד אומר להם, אל תיראו, התייצבו, הוראו, ואז שראו את מצרים מת על שפת הים, מה כתוב? ויאמינו בשם ובמשה עבדו. רק אז האמונה נגמרה, הייתה אמונה מוחלטת ומוחשית. זאת ועוד, ראו את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. זה מחזה מדהים לראות את השם יתברך. ולא רק זה, מדרש כתוב שבאו איתו אלפים ורבבות של מחנות של מלאכי השרת. אמרו ריבונו של עולם, מלך בשר ודם שיוצא לקרב, יוצאים איתו חיל רגלים, חיל הים, חיל תותחנים, חיל מודיעין, מה לא? אפילו המזוודה של הפצצת האטום גם כן מביאים איתה. ואתה יוצא, אמר להם, אתם תשבו במקומכם, ואני לבדי יוצא לנקום את נקמת בניי. איפה ראינו שהוא לבדו יצא? שנאמר, אדוני איש מלחמה, אדוני שמו איש מלחמה. לא מביא אנשי מלחמה, אלא הוא לבדו. ואילו, כשירד לתת תורה לישראל, שלכאורה היה די שהוא יבוא בעצמו, ומי, מאיפה שמעו תורה? מהקדוש ברוך הוא. בכל זאת, הוריד איתו רכב שלם, כתוב בתהילים, רכב אלוהים ריבותיים, אלפי שנען, אדוני בם, סיני בקודש. רכב אלוהים ריבותיים, 20,000 רכבים הביא איתו. ועוד אלפי, עוד 2,000. מה זה רכבים? מרכבות של מיליונים של מלאכים. 22 מרכבות שכל מרכבה מכילה בתוכה מיליונים מיליונים של מלאכים. אלפי שנען, ראשי תיבות, שור, נשר, אריה, ונון זה אדם. הרי ארבעת המלאכים שהיו במרכבה היו כולם. אז למה לא נזכר קריעת ים סוף בתורה היום שזה קרה? יום יציאת מצרים מוזכר בתורה. בעצם היום הזה הוציא השם את כל צבאות ישראל מארץ מצרים. תרצו שני תירוצים. תירוץ אחד, מפני שסוף סוף המצרים מתו באותו יום. זה הטעם שאנחנו לא אומרים הלל גמור ביום שביעי של פסח, אלא הלל בדילוג ולא ברכה. אבל ביום ראשון של פסח היה מכת בכורות, כיוון שיתרה בהם, אבל כאן מעשי ידיו טובעים בים. זה תירוץ אחד. לכן הקדוש ברוך הוא לא הזכיר העלים בתורה את התאריך של יום קריעת ים סוף. כתוב רק יום השביעי, מכה קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, לא יותר מזה. טעם שני, כיוון שסוף סוף אנחנו עדיין בגלות. אז יציאת מצרים, עצם יציאת מצרים זה שמחה. אז תאמר, למה יציאת מצרים המוזכר? יציאת מצרים זה בחר בנו מכל העמים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, מתי? בצאתנו ממצרים. אבל כאן היה שביעי של פסח, גאל אותנו מפרעה, עדיין אנחנו כעת בתוך השעבוד הנורא. לכן לא נזכר יציאת קריעת ים סוף בתורה יום שביעי של פסח, באיזה יום זה קרה. זוהר הקדוש פרשת תרומה, מובא. מצווה לומר שירת הים בקול רם, בשירה ובזמרה ובשמחה גדולה, כי בה תלוי תיקון הנפש. וכל אדם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, זוהר פרשת תרומה, שאומר כל יום את שירת הים, בשמחה ובהתרגשות, כאילו עכשיו היו המצרים רוצים להרוג אותו, והוא ניצל מהם ורואה אותם מוטלים מתים על שפת הים, והוא ניצל, נמחלים לו כל עוונותיו. זו כמה מעלתה גדולה מאוד. בספר ילקוט ראובני הביא, שכל מי שאומר את שירת הים בשמחה ובטוב לבב, זוכה לאומרה בגאולה העתידה, העתיד לבוא. ובאמת, שדבריו אלה של ריקות הראובני יש להם שורש בזוהר בעצמו. הזוהר בעצמו שואל, כתוב בשירת הים, אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, מה זה ויאמרו למור? ויאמרו. ויאמרו למור, מה זה למור? ויאמרו, השיר על אדוני כגאוג, אה? סוס ואוכל, בוא רמה בים. מספיק שהיה אומר כך. למה אמר למור? אמר הזוהר לדרי דרים. כלומר, צריך כל הדורות, כולם, צריכים לומר את שירת הים. ומדיימה, אומר הזוהר, מי שיאמר את שירת הים כמו שצריך, יזכה לשבחה בזמנה דמלכה משיחה. יזכה לומר את השירה הזאת ביום שיבוא מלך המשיח. וכל מי שאומר אותה בגלות, יזכה לומר אותה בפורקנה, כלומר, יזכה לומר אותה גם בגאולה. אז זה לא רק שיבוא משיח, לא מספיק שיבוא משיח, אלא גם שיבוא ויגאל אותנו, יזכה לראות גם את הגאולה. ועוד אומר, למור, ויאמרו בעלמדן, למור לעלמד דעתה. כלומר, יזכה גם בעולם הבא. ממשיך הזוהר ואומר בפרשת בשלח, שירת הים נרמז בה, כל כיבוש ארץ ישראל, כמו תביאמו, תתאמו, בהר נחלתך, בכל לשבתך פעלת אדוני מקדש, אדוני כוננו ידיך. רמוז בה כל הגלויות שהיו אחר כך, ורמוז בה כל הגאולה, רמוז בה מניין בית המקדש, מכון לשבתך פעלת השם. זה מכון, מכון נמוך. האמת שהר הבית הוא לא המקום הכי גבוה. בגמרא מובא, בזמן שמואל הנביא, כשבאו לראות איפה המקום שצריכים לבנות בו את בית המקדש, דוד המלך לא עשה דעת עצמו, היה סנהדרין לפניכם ישבו. מי ישב בסנהדרין שם? שמואל הנביא ובדינו, שמואל הרמתי. התחלה הלכו למן הפתוח, זה ליפתה של היום, שהיא גבוהה. והאמת, מבחינת גובה של מטרים, כמעט 800 מטר מעל פני הים, זה הכניסה לירושלים, מן הפתוח. שאלו אם זה המקום, אמרו להם לא, סנהדרין אמרו לא, כתוב בפסוק, הוא בין כתף האב שכן. לא אומר את המקדש, זה לא שיא הגובה, אלא כמו כתפיים. יש ראש, ואחר כך יש פחות מזה, מדרגה פחות זה כתפיים. המשיכו למדוד עד שהגיעו להר הבית, ואז עצרו שם. ואז נודע להם שזה המקום שבו עקד אברהם אבינו את יצחק בנו, זה המקום שיצחק אבינו התפלל, זה המקום שיעקב אבינו הקריב קורבן וכולי. כל ההיסטוריה, נוח הקריב שם, אדם הראשון הקריב שם, אז בחרו את המקום הזה שיהיה בית המקדש, אבל הוא נמוך יותר מהרים אחרים. מה העניין? מכון לשבתך, אומר הגאון רבן יוסף חיים, מכון אותיות נמוך. מה זה נמוך? ידוע יש הלכה, כאן רואים כמה טוב לו לאדם לא להיות תמיד הראשון. דברי מצווה תהיה ראשון, אבל בכל מיני עניינים, בכבוד, בעניינים של כיבודים, תהיה מספר שתיים. יש רבי יהושע שם בברייתא אומר שתמיד שהיו באים כינוס של תלמידי חכמים, אולי יושב במקום הראשון אלא במקום השני. למה? אומר, אם יבוא מישהו יותר גדול ממני, אני אצטרך לפנות לו את המקום. אז למה אני מראש אשב במקום גבוה ואחר כך אצטרך לרדת? אני מראש אשב במקום נמוך, אחר כך, אם יצטרכו אותי, מישהו יותר קטן ממני יבוא, אז יעלו אותי יותר למעלה. זאת אומרת, האדם תמיד יהיה נמוך. העניין הוא, יש שאלה ברמב״ם שואל, שם השם אסור למחוק אותו. ולא רק שם השם אסור למחוק, שבעה שמות שאינם נמחקים. לכן מאוד צריך להיזהר היום לצערנו, שרבה יהודים שאינם יודעים, מתקרבים לדעת, מדפיסים כל מיני סטיקרים, עלונים, נערות, כותבים פסוקים ולפעמים כותבים שמות השם, כמו אל, אלוהים, שדי, צבאות, אלוה, אלוהינו, אסור למחוק אותם. ולא רק שאסור למחוק את שמות השם, שבעה שמות שאינם נמחקים, כל המוחק שם, עוד שם אחד מעדו, או עוד אחת מהם, הרי זה לוקה. שנאמר, הבית יאבדו את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים וכו', ויבטם את שמם, ויבטם את שמם מן המקום ההוא. לא תעשו כן לאדוני אלוהיכם. ואם מחק אפילו בטעות, זה השם הרחם עבר לב מהתורה. לכן אלה שמדביקים לפעמים מדבקות של אשר יצר ויש שם השם השם, זה לא טוב. עושים גם בעילוי נשמת, זה לא טוב עושים. הוא כותב, אפילו שם השמש כותב ביוד יוד, אבל באלוקנו, כותב אלוהינו, בה, זה אסור. כי זה סופו להימחק. אז הוא אומר לי, אני מדביק על זה לימינציה, אבל גם הלימינציה אפשר לגרד אותה. למה תעשה תקלה? לא טוב. לא כדאי. ראינו בגמרא שיום ג' בתשרי לפני שהיה צום גדליה, היה יום שמחה. למה? שביטלו את ההזכרת השם מהשטרות. היה השטרות, ראשי אומר, היו כותבים בשטר, בכך וכך למלך פלוני, שם השם היו מזכירים, באו הסנהדרין ואמרו, לא תכתבו את שם השם בשטר. מדוע? כי השטר הזה, אחרי שהוא פורע את החוב, קורע אותו, משליך אותו להשפעה, ונמצא שם השם מתבזה. קראו את זה יום חג, שהפסיקו להזכיר שמות הקודש, לכתוב אותם. לכן צריך להיזהר בזה מאוד מאוד, שלא יכתוב אדם שם השם. ולא רק זה, שואל הרמב״ם, מה עם שמות, אותיות אחרות, שהן נתפלות לשם? יש מלפניו ויש מלאחריו. כמו, בפרשת האזינו, הלשם תגמלו זאת. הלשם, הלמד, לפני השם. האם זה קדוש או לא קדוש? וכן, אנחנו אומרים על שואל שואל בתיך, אשרי העם שככה, לא, אשרי העם שאדוני אלוהב, ש. שין שלפני שם השם. ומה נעשה אם יש אותיות בסוף שם השם, כמו בשמה ישראל. אני השם אלוהיכם, אלוהיכם, כף מן. אומר הרמב״ם כך, תשימו לב איזה חילוק נפלא. אותיות הנתפלות לשם מלפניו, אין בהם קדושה, אפשר למחוק אותם. השי השם אלוהיו, השין של שי השם, אפשר למחוק, אין בזה איסור. אבל אותיות הנתפלות לשם מאחריו, יש בהם קדושה, ומי שמוחק אותם לוקה. כלומר, אלוהיכם ואלוהינו, אלה שתי הזוגות שיש לנו, אין לנו עוד אחרים. רק בשם אלוקים יכול להיות רבים, אלוקים רבים של כולנו הכוונה, אלוהינו, כמו שמה ישראל, השם אלוקים, אז יש לך נון וב, ואלוהיכם בסוף שמה ישראל, חף ומם. אומר הגאון רבנו יוסף חיים, בוא, מה הרעיון פה? אומר הרי הם באים בסוף המילה. מה בא שם? נון וב. ופה מה בא? מן וחף. תחבר אותם, יהיה אותיות מכון. מכון לשבטך, מן חף ועד נון. תהפוך אותם אותיות נמוך. מי שנמוך מצליח. מי שגבוה נופל. ואיפה הרמז? הרב חידה עליו השלום לימד אותנו דבר מבהיל. בוא תראו איזה תורת אמת יש לנו וכמה השם אלוהים אמת. למה בחר הקדוש ברוך הוא באותיות יוד כ וו כ שיהיה השם שלו ולא אותיות אחרות? אמר שכל מספר אחר כשאתה מכפיל אותו אתה עולה, אבל המספר הזה שאתה מכפיל אותו יורד. הקדוש ברוך הוא אוהב את הנמוכים והקטנים ולא את הגדולים. שם הוויה יוד כבבקה ידוע לכל בר ברב, מספרו 26. כשאתה מחבר 2 ועוד 6, כמה אתה מקבל? 8. קח את המספר 8, תכפיל אותו ב-2, 16. 1 ועוד 6, 7, ירדת 1. תכפיל אותו ב-3, 24, 2 ו-4, 6, ירדת עוד 1. תכפיל אותו ב-4, כמה יוצא? 32, 3 ו-2, 5, עוד 1 ירד. תכפיל אותו ב-5, 40, ה-0 הוא 0, הוא כלום, שאר 4. תכפיל אותו ב-6, 40, 8, 4 ו-8, 12. 1, 2, 3. שימו לבדויה, כל פעם יורד 1. איפה הגענו? תכפיל אותו ב-7. תכפיל אותו ב-7, כמה יהיה? 56. 5 ו-6, 11. 1 ועוד 1, 2. תכפיל אותו ב-8, 46. 4 ו-6, 10, 1 נשאר. הקדוש ברוך הוא לא אוהב שאדם חפש עוד ועוד ועוד. תסתפק מה שיש לך. תהיה מסתפק במועט, ואיזה הוא עשיר השמח בחלקו. לכן שם הוויה הוא לא מחפש מספרים מפוצצים. כמו המעשה הידוע, סיפרתי לכם פעם, היה שליח שנסע מארץ ישראל לחוץ לארץ. אז היה בזמנם לפני 300-400 שנה היה עוני גדול פה בארץ. הייתה קהילה יהודית עם ישיבות פה בירושלים שהיו צריכים לדאוג לכלכלתם של התושבים, והיו שולחים מדי פעם שליח, תלמיד חכם גדול שבקי בהלכות, בדרשות ובכל מיני עניינים, מסתובב בארצות המזרח והמערב לאסוף כספים, להתרים אנשים לטובת עניי ירושלים. והיה חכם אחד הגיע למצרים, ששם היה במצרים יהודי עשיר גדול, מכניס אורחים נפלא וגם בעל צדקה וחסד. והאיש הזה היה אוהב שאומרו לו דרשה, ומי שהיה אומר לו דרשה או חידוש שהוא לא שמע אף פעם, היה לו פנקס, כל הדרשות כתובות שם. אם לא נמצא הדרשה הזאת בפנקס, נותן לו מתנה הגונה. הגיע החכם השליח, תרח אצלו, קיבל אותו לארוחת צהריים, עשה לו כבוד מלכים, כראוי לתלמידי החכמים, ואמר לו, יאמר כבודו דרשה, אמר לו דרשה יפה. שאל אותו מה שמך, אמר לו, קוראים לי גד. הסתכל עליו, נכנס לחדר הפנימי שלו, של הכספת, הוציא שבע מטבעות זהב, גימטריה גד, ונתן לו. זה הצטער, אמר, אם הייתי יודע, הייתי עושה הבוקר תוספת שם בבית הכנסת. הייתי קורא אברהם, היה עוד 248, או יצחק, 208, יעקב, 182, שבע מטבעות רק. אבל אלוהים גדול, אני עוד חזון למועד. עשה את הסיבוב, המשיך לטוניס, המשיך למרוקו, לאלג'יר, ועוד לוב, ועוד כמה מקומות, חזר לירושלים, הביא כסף. עברו 3 שנים, 4 שנים, סיבוב שני. הגיע פעם שנייה למצרים, עוד פעם התאכסן בביתו של האיש, הפעם לבש תרבוש צבע אחר, גם גלימה אחרת. ואמר לו דרשות, הגיע לשם, אמר לו דרשות נפלאות מאוד, זה שמח שמחה עצומה, וגם הביא לו יין מירושלים, שתה, כתוב לב המלך ביין, אמר לו, מה שמך, מה שם כבודו? אמר לו, ארתחשסטה. וואי וואי, ארתח, זה התבלבל עכשיו, הקומפיוטר לא יכול אפילו לספור. יש זה בקיצור 1400 ומשהו. יש שם פעם ארתח שסתה, פעמיים תף ורש ושין וסמך ואלף, בקיצור כל המפלגות שם. הוא לא יודע מה לעשות עכשיו, איך לגמור עם כולם כעת. אמר, זה לא יכול להיות, בחיים לא פגשתי דבר כזה. כמעט המצח, הסתכל, הסתכל אדם, נכנס בשנים, הוציא 7 מטבעות, נתן לו. אמר לו, אתה שמך גד, היית אצלי פה לפני 4 שנים, 3-4 שנים. אמר לו, כן, כתוב, ברוך מרחיב גד. אמר לו, טוב, קח עוד, קח 500, והשאר לפעם הבאה. נתן לו איזה עוד 500, ושלח אותו לשלום. אבל הקדוש ברוך הוא לא אוהב כמויות, לכן גם כל המפרשים כותבים שכשהקדוש ברוך הוא עושה נס, הוא לא עושה נס בכמויות. מה זה הנס? לא קרה שאדם פתאום קיבל איזה סכום גדול ענק של מיליון דולר ולא, פעמים אתה יכול להרוויח רק 100 דולר, והמאה דולר האלה לא ייגמרו אף פעם. שולח ברכה במעשה ידיך, זו הברכה האמיתית שיש לו לאדם. אז זה המקדש, מכון אותיות נמוך, שהקדוש ברוך הוא נמצא עם השפלים ועם הנמוכים, ולא עם אלה שמחפשים להם גדולה וכבוד. ושאלו המפרשים, כתוב שירת הים מתחילה מביושע, ביושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. מה זה ביושע? היה צריך לומר לפי הדקדוק, ביושיע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. זה ביושע. עונה המדרש, כביכול הוא היה איתנו בגלות, ירדנו למצרים, הוא ירד איתנו, היינו בבבל, הוא היה איתנו. עכשיו איפה יש יהודים? מסתובבים בכל העולם, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. איפה שישראל גולים, הקדוש ברוך הוא איתם, שנאמר, אמו אנוכי בצרה. אז כשישראל היו בצרה, כביכול גם הוא היה בצרה, כאילו כשהושיע אותנו, הושיע את עצמו, לכן אמר ביושע, שהוא נושע. ומה זה ביום ההוא? הרי זה היה בלילה, כל הסיפור. לעלות השחר, ויהי ואשמור את הבוקר, וישקף השם, ויעשר את אופן מרכבותיו, ונהגהו בכבדות. מה שכתוב שם במדרשים, זה בלי סוף. אם נשב כל הלילה, לא נגמור, וספר מה כתוב במדרשים. הפק להם את הסוסים, והסוסים שהיו בים, היו רואים דמויות בתוך הים. הקדוש ברוך הוא הביא להם דמויות של סוסות נקבות, אז התחילו להשתולל, והתהפכו הסוסים, הסוס היה למעלה והמרכבה למטה, והאדונים שלהם נפלו. יש כאלה שכתוב צללו ירדו מצולות כמו אבן, יש צללו כעופרת, יש אוכלמו כקש, כמו גם ישיבה. אלה שעשו צרות הרבה לישראל, ויש באמצע ויש הכי קל. אלה שעשו מעט צער לישראל, אלה מתו מיד, צללו כעופרת, ישר צלל. אלה שהיו כך בנונים, היה כמו אבן. אבל אלה שהתעללו בישראל היו כמו קש, רוצה כבר למות, כמו שאמר איוב, המקבלים למוות ועין, מבקש את המוות ואין מוות. אמר לו הקדוש ברוך הוא יענה אותו עד שיוצא ממנו את כל הנקמה שלו. וכל עבד ראה את אדונו מושלח למרגלותיו. ככה עשה הקדוש ברוך הוא ואמר להם, הנה אני משלם להם. ולא רק זה, זוהר בעצמו שואל, והיה ישראל את מצרים מת על שפת הים? היה צריך לומר, והיה ישראל את המצרים מתים על שפת הים. מה זה מצרים? לשון יחיד. אלא מצרים זה שר מצרים, רהב. כמו שאמר דוד המלך, עליו השלום בתהילים, אזכיר רהב ובבל יודעי. רהב שר של מצרים, שהוא רמוז בפסוק, ואת רוטפיהם השלחת במצולות, רוטפיהם השלחת במצולות, ראשי תיבות, רהב, רוטפיהם השלחת במצולות. ולכן אמר את מצרים, בכל צבא מרום, הוריד אותם למטה שרי מעלה של אומות העולם, עם שר של מצרים, והשליך אותם בתוך הים. והם היו הריסת מצרים, הייתה על שפת הים. ולמה על שפת הים? אלא היה שם אש, הקיף את כל הים, מורדף אחריהם, ונפלו ומתו. ועוד, הרי קראנו גם, ונקרא עוד בהלל, בעזרת השם גם נאמר הלל, כשיבוא משיח צדקנו, איזה הלל גדול נגיד אז. שם כתוב, הערים תרקדו כאלים, גבעות כבני צון, מלכה הים כתנוס, הירדן תסוב לאחור, הערים תרקדו כאלים. יש כמה פירושים, למה הערים רקדו? יש, הגמרא אומרת שהתווכחו ההרים עם הים. הים זרק אותם ליבשה, אמר הים את מי אותם? את הגביעות של המצרים. אמר הים ליבשה, זה אדמה, עפר מן האדמה, זה שלכם, קח אותו לך. היבשה אמר, אתה רקת אותם, קח אותם אתה. למה כל אחד זורק אותו על השני? אלא שהאדמה פחדה בגלל המעשה של קין, שכשאמר לו, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, הוא אומר לו, קיבלל את האדמה בגללו, אז לכן פחדה וזרקה אותו לים. לכן אמר, על שפת הים, לא הים, אלא שפת הים, שזה רמז לאדמה. אבל רבותינו אמרו שבגלל שהיה ידוע מעשה מובא במדרש, שהיה מחלוקת בין השר של הים לשר של ההרים. כל אחד רצה הוא להרוג את המצרים, עד שהקדוש ברוך הוא עשה שלום ביניהם. מדוע? ישראל יש להם דין של בת זוג של הקדוש ברוך הוא. וכאן צריך לדעת שלא ייתכן, ראיתי פעם בשם הרב מבריסק עליו השלום כותב, זמנו לפני 70-80 שנה, או בזמן שהיה ועד הלאומי, לפני שקמה המדינה, היה אז רצו לעשות שיהיה לימודים כלליים גם בתלמודי תורה, בואו נקרא לזה בשם, לימודים חילוניים בקיצור, לימודים של כופרים להכניס לתוך התלמודי תורה, כדי שילמדו שפות וילמדו בגרויות וילמדו כל מיני קשקושים שיש להם, של החצי שקל ושל העשר שקל והמאה שקל, כל הדמויות שנמצאים שם. בקיצור, הוא נלחם נגד זה. באו ואמרו לו, רבי, למה? מה בכך? נגיד הילד לומד כך וכך שעות בשבוע, נגיד 5 שעות ליום, 4 שעות ליום, תכפיל את זה בזה, 24 שעות בשבוע, נעשה חצי שעה מתוך 24, ילמד הילד איזה לימודים כלליים. אמר להם, תשמעו, ספר תורה, מזוזה, תפילין, אם חס ושלום חסר שם קוצו של יוד, או יש שם פירוד הכי קטן, זה פסול. הילד הקטן הזה, התינוק הזה שאתה לוקח אותו לבית הספר, אתה לוקח אותו לתלמוד תורה, ללמוד תורה, הוא יותר מתפילין, יותר ממזוזה. אם חס ושלום אתה מחסיר חצי שעה של לימוד, נותן לו לימודי חול, זה כבר פסול. אתה לא יכול לדעת את הארס שיכול להיכנס שם. אנחנו צריכים לדעת, עם ישראל, אנחנו נקראים בת זוג של הקדוש ברוך הוא. מי יכול לגוע בבת זוגו של הקדוש ברוך הוא? הנביא ירמיה צועק ואומר, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. הרי המסכת הראשונה היום בישיבות שלומדים, זה מסכת קידושין. קידושין, למה זה נקרא קידושין? אדם הולך לקדש אישה, הוא נעשה קדוש והיא נעשית קדושה. אנחנו קודש, אנחנו לא אנשי חול. אנחנו צריכים להתנהג בקדושה. איש ואישה שזכו שכינה שרויה ביניהם, ואז יוצא מהם בן קדוש. ועוד מעט אנחנו מתקרבים, אנחנו סופרים בימים האלה ספירת העומר. למה סופרים ספירת העומר? להתקדש. ומה אנחנו אומרים ספירת העומר? כל יום שימו לב, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. אנחנו מתקדשים וסופרים שבעה שבועות, עד שמגיעים ליום חג השבועות, ואז מקבלים מחדש את התורה הקדושה, ונעשים קדושים בה. היא מתקדשת על ידינו, ואנחנו מתקדשים על ידה. זה קודש. ישראל נקראים קודש. אוי לו, הרי ידוע מי שנוגע באשת איש, הוא מתכוון לאיזה מטרה. כתוב עליו הפסוק, יד ליד לא ינקה רע. המרצה מעות מידו לידה, מנת להסתכל ביופייה. אפילו יש בו תורה, כמו שרבנו לא ינקה מדינה של גיהנם. עכשיו ישראל יש להם דין אשת איש, אישה נשואה. אנחנו היהודים עם קדוש, זה לא עולם הפקר. המצרים התעללו בנו. שיצאו ישראל ממצרים ונקרא הים, התחילו לריב ההרים עם הים. איזה נקמה לעשות במצרים. הים אומר זה שלי. ישראל יש להם דין אשת איש, מי שנוגע באשת איש מיטתו בחנק. והגמרא אומרת בסנהדרין, אף על פי נשחרב את המקדש, אף על פי שארבע מיטות בדין בטלו, דין ארבע מיטות לא בטלו. מי שחייב חנק, או נופל בים, או מת בסרוכני, הכוונה זה מיטה של חנק. מי שהתחייב שרפה, או נופל באש, או נחש ממיטותו. נחש זה כמו שרפה, רעל, שורף לו את הדם. וכן, אז זה הדרך. אז ההרים אמרו, זה לא שלכם. הים אומר, זה שלי, זה חנק. ההרים אומרים, לא, זה לא שלכם, זה שלנו. למה? עדיין ישראל לא יש את איש גמורה. ישראל היו רק מקודשים. תורה ציווה לנו משה מורשה, תקרא מורשה אלא מאורסה. ונערה מאורסה, מי שנוגע בה, מיטתו בסקילה. אז מגיע להם סקילה. כן, אומר משה רבנו, מה לך הים כיתנוס? הירדן צום לאחור, הערים תרקדו חיילים, גבעות כבני צום. אומר, אתה יודע מה? האוף יצאו רגע מים, חלמי של עין ומים. אומר להם משה רבנו, בואו נעשה שלום. יהיה גם סקילה וגם חנק. איך? לקח קדוש ברוך הוא את הים, קפאו תאומות בלב ים, ונהיה גושים של אבנים. הרי היה קירות. איזה יופי מה שכתוב במדרש, איך היו הולכים, תפתחו מעם לועז, תפתחו מדרש תנחומה, תפתחו מדרש רבה ותראו, מדהים מה שכתוב שם. נחסה להם הקדוש ברוך הוא פסיפס על הרצפה, כל מיני אבנים טובות ומרגליות מגן עדן הביא להם. היו שם כמה סוחרי, אין כמו יהודים, יודעים, מבינים באבני חן ובזה. ישבו שם לעשות הרצאות שלמות, היה שם תערוכה של כל מיני אבני חן, התחילו לשלוט, וכן ויסע משה את ישראל מים סוף, ויסע בכוח, והם תצאו כבר, סכנה, מפולת, לא רוצים לצאת. מצאו שם מטמוניות, התחילו לאסוף משם אבנים טובות ומרגליות, הביא להם מגן עדן. התינוקות, אמר להם, מה אתם רוצים? במבה, ביסלי, כשר לפסח הכל, קוקה קולה, מה שיש, רוצה להם מוציא לך מים מצור החלמיש. הגברים, היה להם שם בשר, אוהבים על האש, מנפנפים במנגל, ואתה לא רואה כלום, רק עשן, שאתה הולך. כלום, העיקר, עשו עשן, וחזרו הביתה. אתה רואה, ואנשים, כל מיני תכשיטים ונעליים, היה רק לקחת וללכת. הכל חינם, אין חצי חינם, הכל חינם, על חשבון הקדוש ברוך הוא. ועוד עשה להם קירות לגוזר ים סוף לגזרים, קנה אותו לשני מעשר קרעים. והיו רואים אחד את חברו דרך הכותלים, היה שקוף, ואולי צריך לצעוק. אתה מדבר, יש לו חיישן מיוחד, מעביר אותך SMS, אני יודע מה, יש לו שם WW, הכל עובר אחד עם השני, אחד רואה את השני ומדבר עם השני מעבר ל-12 חומות. קורא, רואה את מוישה, וזה רואה את ארון, זה רואה את יצחק, זה רואה את מול, ואת ההוא, ואת שלמה, ואת שוחם, ואני יודע מה, יש שם, תפתחו פרשת במדבר, כתוב כל השמות שלהם. אז אחד היה מדבר עם השני, היה להם כל טוב שבעולם. אז נעשה אבנים, כשנכנסו המצרים, הכל הפך לפחם, ואבנים אבנים. אז רגמו אותם האבנים, וגם התביעו אותם בים. אז גם היה אבנים, גם סקילה, וגם חנק. לכן אמר, מלא הצור. חי הצור גם מים. הצור זה אבנים. הלמיש למעיינו מים. ולמה כל זה? צריך להיות מידה כנגד מידה. הרי למה היו צריכים המצרים לבוא עד הים ושמה שיהיה איתם הסיפור? הרי כתוב כי בדבר אשר זדו עליהם, כיוון שהם התייעצו על הקדוש ברוך הוא, הם רשעים היו. המדרש אומר על הפסוק בלמה רגשו גויים ולגומים יגוריק, אומר המדרש כמה רשעים היו בעולם, מה שיעץ זה לא יעץ זה. קין הוא הראשון שרצה להשמיד את עם ישראל, כבר אז חשב שהוא הרג את הבל, הוא ידע שמהבל צריך לבוא עם ישראל, אז הוא מראש הרג את הבל. בא אחריו הרשע השני מספר 2, עשיו. אמר קין לא היה לו שכל, הוא הרג את הבל כשאבא ואמא בחיים. אז עוד פעם, אדם הראשון ידע את חווה אשתו ותבד את שת, זאת אומרת כשאתי אלוהים זרע אחר תחת הבל כהרגו קין. אמר עשיו, אבל אני לא כך, אלא יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, שאבא לא יוכל להביא עוד בן, ואז הוא ישמיד חס ושלום לא יהיה עם ישראל, אני מרחס. ולא הצליח. בא פרעו ואמר, זה לא יודע, עשיו ולא היה לו שכל, ואני אהרוג את כל הזכרים, כל הבן הילוד, איך שהם קטנים אני אהרוג אותם, עשיו השאיר את יעקב בחיים, אני אהרוג אותם איך שהם קטנים, כל הבן הילוד היה אורת השליחו וכל הבת החיון. אחרה הקדוש ברוך הוא, ויתר אלוהים יום ילדות, והם תחיינה את הילדים, אז הנשים, בזכות נשים צדקניות, נגלו אבותינו, זה אחד הפירושים. אחרי פרעו מי בא, המן הרשע, היורצייט שלו היה שבוע, ליומיים תלו אותו. המן הרשע, שם רשעי מרכב, הוא אמר, לא זה, לא שכל, ולא זה, ולא זה, אלא אני הורג את כולם, אנשים, נשים, טף, אנשים, ביום אחד ושללם לבוז. והקדוש בכל הפרת עצתו, מי נשאר הרשע החמישי? גוג ומגוג. יאמר, כולם לא היה להם שכל, למה השאירו את האלוהים שלהם? הוא ילחם, כביכול ירצה ללחם בקדוש ברוך הוא, שנאמר, למה רגשו גויים ולומים יגוריק, תייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ואז יושב בשמיים יצחק, אדוני ירגלמו, אז ידבר אלימו באפו, בחרונו יבעלימו. אז פרעו הרשע, הוא תכנן שזה במים, למה במים? אמר כל הקדוש ברוך הוא, כל המעשים שלו, מידה כנגד מידה. אני אקח את ישראל, חס ושלום, משליך אותם בתוך הים, ואטביע אותם. ומה תאמר, ישלם לו במים? לא יכול. ונשבע שלא יביא מבול לעולם. והיה חוק במצרים ששום מצרי לא ירד אל הים. ככה שהקדוש ברוך הוא לא יוכל כביכול להקות בהם. מבול לא יכול להביא, אבל לרדת לים הוא לא יטביע אותם. ופה הקדוש ברוך הוא יטעה את פרעו טעות גדולה. כאן יש מביא הגאון חידה תירוץ נפלא בשם מהר"ם חגיז, רבי משה חגיז ועוד גדולי עולם, שזה היה ביניהם גם הרב מחנה אפרים, ועכשיו לצערנו שמענו מחוץ למה שקורה פה בארץ עם הקברים של הצדיקים שיש פה לצערנו בכביש 6, שזה שותפות של יהודים שומרי מצוות. כבר כמה עשרות בתי קברות נחרבו על ידי כביש 6, לכן מי שיכול לא לנסוע בכביש 6, אשרה ואשרה חלקו. אני לא אומר שאסור, אלא ישתדל האדם לא לנסוע. בלב הכי זה כביש שמחלל שבת בפרהסיה. 18 תחנות יש, בכל תחנה 6 מצלמות. תכפילו את זה ותראו כמה חילולי שבת יש שם, על כל רכב ורכב. לכן אם אדם יכול להימנע מלנסוע בכביש הזה, אשרה ואשרה חלקו. רק לפעמים יש אילוצים, אני לא אומר, שיש אילוצים, כמו שאנחנו נוסעים עם אגד ומשתמשים בבזק ובקווים של פלאפונים, אז משתמשים גם בזה, אבל מי שיכול לא להשתמש בו, אשרה ואשרה חלקו. עכשיו לצערנו שמענו גם שבטורקיה, באיסטנבול, היו אצלי אתמול משלחת מטורקיה, שם נחריבו את בית הקברות, בית הקברות יהודי יש שם, כבר 650 שנה, משנת קוף לאלף הזה. שם קבורים גדולי עולם, כמו הראם רבנו אליה מזרחי, כמו רבי יהודה רוזניס, בעל המשנה למלך, כמו רבי אפרים נבון, בעל המחנה אפרים, כל הישיבות לומדים את תורתו הקדושה, כמו רבי יעקב קודי, בעל המעם לועז, ועוד גדולי עולם, לצערנו שם עשו שמות בבית העלמין שם, וקוברים אחד על השני, ובנו שם כבישים, והקהילה היהודית אין שם מי שיודע לעורר. צריך תפילה גדולה שהקדוש ברוך הוא ירחם. למה? גמרא אומרת שאם חס ושלום מחטטים את המתים, מפריעים להם את מנוחתם, חס ושלום לא רוצה להגיד מה כתוב שקורה לחיים בגלל זה. אז בעבון המתים שסובלים, קורה הדברים האלה. כן צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שהשם יתברך ירחם, שלא יהיה הדבר הזה. אז יש שאלה בתפילה, אנחנו מתפללים כל בוקר, ממצרים גאלתנו השם אלוקינו, בית עבדים פדיתנו, כל בכוריהם הרגת, וים סוף להם בקעת, וזדים טיבעת, וידידים עברו ים. זה לא מובן, זה לא לפי סדר. הרי ים סוף להם בקעת, מה היה אחרי בקיעת ים סוף? ידידים עברו ים. ואחר כך נכנסו המצרים אחריהם וזדים טיבעת. הרי מה היה הטעות של המצרים? הם ראו שישראל נכנסים אל הים, אמרו לו אנחנו לא ניכנס. כשראו שהים הפך להיות יבשה, והיהודים כבר יש להם פסיפס ושמע קוקה קולה ותחיה פופקורן עם כל הצבעים, והיה שם מי יודע מה עוד, חמנמלן, והיה שם גם ים במבם וכל מיני אני יודע מה. בקיצור, היה שם כל הזה, וגלגל ענק, ורכבת הרים, ורכבת שדים, ורכבת מלאכי חבלה. אז אמרו, ניכנס, זה יבשה, זה לא ים כבר, הים העתיק את מקומו, זז, הים זז, יפשוט הים. ואז הקדוש ברוך הוא עשה להם מערב, אמר לפרעה, אתה התחכמת עליי, אני אראה לך מה זה, למי אתה מתעסק איתי? נכנס תוך הים, אבל עדיין הסדר של התפילה לא מובן, איך כתוב? ים סוף להם בקעת, וזדים טיבעת, ודידים עברו ים. למה זה הפוך? לא לפי הסדר, אלא זה השאלה. שאלה איך המצרים קיבלו מכה במים דווקא, כי בדבר אשר זדו עליהם מידה כנגד מידה. הם נפרעו מישראל במים, הקדוש ברוך הוא נפרע מהם במים. אז למה? התירוץ הוא שהם ראו שידידים עברו ים, אז ממילא הם נכנסו. ועברו ים, לא רק שבהתחלה שישראל נכנסו זה עדיין היה ים, אבל אחרי שישראל נכנסו זה התייבש. הרי למה? פסוק אחד אומר בתוך הים ביבשה, פסוק אחר אומר ביבשה בתוך הים. אז היו בישראל קטני אמנה, חלק האמינו נכנסו מיד, חלק לא האמינו, לא נכנסו עד שלא התייבש הים ונהיה גם מרצפות פסיפס. ועוד, תראו במדרש כתוב על הפסוק, לסוסתי ברכבי פרעה דמתיך רעייתי. מה פירוש? אנחנו דומים לסוסים של פרעה? מה זה סוסתי? אומר המדרש כך, היו בין ישראל חוץ ממכם רשעים, שהתחילו לדבר על הקדוש ברוך הוא בתוך הים. כשהתחילו להיכנס לים, בהתחלה הים לא התייבש, אז היה עדיין בוץ, בוצי. אמרו הקדוש ברוך הוא כביכול, כן יכול לקרוע את הים, אבל חס ושלום, חס ושלום, לא יכול לייבש אותו. מיד חרה אותו של הקדוש ברוך הוא ורצה להטביע אותם כמו את סוסי פרעה. עמד משה רבנו בתפילה ואמר, ריבונו של עולם, אם תעשה כן יהיה חילול השם עכשיו, מה יגידו? מה אמרו הגויים? הנה גם יהודים מתו. ואז הקדוש ברוך הוא שב חרונה פה. ואמר, סוסתי ורכבי פרעה, דמיתי חייתי. ואותו בתוך הים מתחילו לדבר. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא ייבש להם את הים, נעשה להם פסיפס, נתן להם אבנים טובות מרגליות, מוחל וסולח. ונתן הכל. נתן להם כל טוב. עד שלא רוצים לצאת, וישא משה את ישראל, בכוח, משך אותם בכוח. הם שמע תמיים, ראו שם אבנים טובות ומרגליות, אמרו נשאר, אמרו להם, בואו, תפכו איתי לים סוף, אנחנו הולכים כעת בהר סיני ללמוד לקבל את התורה. עכשיו מובן, וזדים טבעת, ואם תאמר איך זדים טבעת, בגלל וידידים עברו ים, ממילא הם נכנסו ויחסו מים צרים. אז הם נכנסו לתוך הים, רק לפי שעה, קדוש ברוך הוא שלוש שעות, הזיז את הים הצידה, והחזיר אותו חזרה. והכל היה בדרך נס, לא היה בדרך טבע. לכן בירי ישראל את היד הגדולה, שעשה השם מצרים. מה זה היד הגדולה? ידוע שכתוב, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. שפחה, שקנו ממצרים וגיירו אותה, היא זכתה לראות אור שכינה, מה שיחזקאל הנביא אפילו לא ראה. מה עשות? מעשה מרכבה ידוע זה דבר מבהיל. שכתוב ירושלמי מסכת מכות, על ירושלים מסכת ברכות על אליהו הנביא שלימד את אלישע מעשה מרכבה, ואז בא סוס אש ורכב אש ויפרידו בין שניהם ואליהו עלה בסערה השמיימה. שם כתוב במסכת חגיגה גם כן על מה זה מעשה מרכבה. היה רבי יוחנן פעם הלך לרבי אלעזר, אמר לו בוא אני אלמד אותך מעשה מרכבה. אמר לו לקשי, מה זה לקשי? רשי אומר, הזקן שלי עדיין לא נהיה לבן, עדיין הוא שחור, אני מפחד ללמוד כעת מעשה מרכבה. שנהיה כבר זקן, רבי יוחנן נפטר. בא רב עשה, אמר לרבי אלעזר, בוא אני למד אותך מעשה מרכבה. אמר לו, אם הייתי ראוי, הרב שלי רבי יוחנן היה מלמד אותי. בשמיים היו משאירים אותו בחיים והוא היה מלמד אותי. אם הוא לא לימד אותי, סימן שאני לא ראוי, פחד ללמוד. אחרי זה, מורה מספרת שם, היה צעיר אחד שהיה לומד מעשה מרכבה ולקח ספר תורה והיה קורא בספר יחזקאל במעשה מרכבה. זה נקרא את ההפטרה הזאת בחג השבועות שיבוא עלינו לטובה. עכשיו היה קורא ועסק בחשמל, שם כתוב מתוך קיין החשמל, ויצא אש מתוך הספר ושרף אותו. כך זה מסוכן לימוד מעשה מרכבה, ורצו לגנוז את הספר הזה. שום מעשה מביאה הגמרא ברבן חמד זכאי שהיה זקן, הוא נפטר ב-120. השנה האחרונה לחייו היה הוא רוכב על חמור והולך בדרך. פגש בשדה את רבי אלעזר בן ערך, ואיתו רבי אלעזר הגדול, שבים לומדים, אמר, במה אתם עוסקים? תגידו בכל שאני אשמע. תשאלו להגיד לו מעשה מרכבה. אמר, אתם דורשים מעשה מרכבה ואני על החמור, ירד מעל החמור. ואז ירדה אש מהשמיים והקיפה אותם סביב סביב. שהיו מלאכי השרת מתקפצים כמו אנשים המתקפצים למזמותי חתן וקלה, לראות חתן וקלה ושמחה ואיזה תזמורת יפה, ככה היו מלאכי השרת יורדים לראות. וכל זה היה בקריאת ים סוף, שם הכל היה ניסים, היה הכל נס נגד הטבע. לכן אמר האופקי עצור הגמיים, למה? כל הניסים שהיו לנו בהיסטוריה היה איתם טבע. בחנוכה, נכון שזה היה נס נגד הטבע, אבל היה בזה טבע. למה? היה פח שמן שמצאו חתום בחותמו של כהן גדול. לא יצא פתאום מהאבן שמן. לא היה דבר כזה. היה פח שמן בתוך ה... בפורים, הנס היה דרך טבע. אסתר, אחות לנו בבית המלך. היא הזמינה את החשברוש והמן לסעודה, בחובם השיט את משתיהם, הפכה לו את זה לתליע את הסעודה, הוא חשב לאכול ובסוף תלו אותו ויתלו את המן. אבל כאן הכל היה הפך, היה הפוך. איך? היה מים, המים הפכו לאבנים והאבנים הפכו עוד פעם למים, כמו מטה אהרון הפך לנחש והם גם עשו נחשים, אבל חזר מטה אהרון והפך להיות מטה והמטה בלע את המטות. נחש יכול לבלוע, אבל מטה לא ראינו שבולע. זה הנס, היה כל ניסים נגד הטבע, וזה הסוד של פסח. כל הסוד של חג הפסח הוא להראות שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים שהם הפך מהטבע. ועוד כתוב במדרש, מוריד להם הקדוש ברוך הוא אילנות מגן עדן, והיה בהם כל סוגי פירות שישראל היו רוצים לאכול, היה להם שם. רוצה לאכול אבטיח בחורף ובננה בקיץ, רוצה לאכול כזה פה וזה משם, מין פרי של פה, מין פרי של זה, הכל הביא להם. והיו רואים את גן עדן מהגג של הים, עשה להם גג, בדרך הגג היו רואים את גן עדן ואת כל הצדיקים משם. שכתוב, היה ישראל, מי זה ישראל? זה יעקב עלינו. הביא אותו הקדוש ברוך הוא, והראה לו, אמר לו, אני ציוויתי והבטחתי לך פרשת ויגש. אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. הנה אני מביא אותך עכשיו עם הבנים שלך, והביא את כל השבטים איתו. וכולם ראו איך ישראל יוצאים מארץ מצרים. ואפילו הבהמות של ישראל, היו איתם בהמות לרוב, זה לא רק, 600 אלף, רק גברים בגיל 20. כמה ילדים, כמה תינוקות, כמה נשים, וגם ערב רב עלה איתם בלסוף, אוהו. כל הג'מע שם, של צפון, אתם יודעים איפה. כולם הגיעו שם, הרחובות על שמם. כולם היו שם. והבהמות, עכשיו בהמות רעבות, הביא להם ירק, חציר, הכל מגן עדן, ישירות מגן עדן. היו אוכלות ונהנות. והגביע הקדוש ברוך הוא את ישראל מעל כל העולם. בכל העולם כולו היה צופה ורואה איך ישראל יוצאים ממצרים. ולא רק זה, בשעה שנקרא ים סוף, כל מימות שבעולם נקראו. היה יושב איזה גוי הודי שם, שותה מרק. מרק קינמון, דרשיני. פתאום נקרא לו המרק ל-12 קרעים. סבא של ג'ורג' שם בטקסס היה שותה קוקה קולה. פתאום נקרא בקבוק ל-12 קרעים. בחיר הזה הדרך, כל הגויים כולם, כל הממות שבעולם. ואז עמדו ואמרו שירה. אומר הזוהר הקדוש, שירת הים הזאת היא שירה מעל כל התשבחות שיש בעולם. אין שבח כמוה. וכל מי שיאמר אותה בעולם הזה בחשק ובהתלהבות, עתיד לומר אותה בזמן מלך המשיח, ואנחנו זוכים על ידי אמירתה לעשות כתר למלך המשיח. כשיבוא המשיח, יראה לכל אחד, יגיד, הנה הכתר שיש לי, שעשית לי מאמירת שירת הים, שהיית אומר. אז כל אחד מאיתנו כמה זוכה, וזוכה לראות נפלאות, לעתיד לשיר אותה עמו. אומר הרב חידה דע, שסגולת אמירת שירת הים אין כמוה, לאלה מכל ברכתה, שכן ידוע. ברא הקדוש ברוך הוא שבע חוכמות כנגד שבעה רקעים. שבע חוכמות יש בעולם, ואלו הם חוכמת ההיגיון. היגיון פירושו פילוסופיה, זה טעם וסברה של כל דבר בעולם. מעליה חוכמת החשבון, זה מתמטיקה, זה יותר חשובה מהפילוסופיה. מעליה חוכמת הכישוף, זה כל השיחת שדים, שיחת דקלים, מבור בנר, כל העניין הזה, שיחת עופות, זה כל זה בכלל חוכמת הכישוף. מעליה חוכמה רביעית, חוכמת השיעור. מה זה שיעור? כמו רבי יוחנן בן גולגותה היה מסתכל בים, יודע כמה טיפות יש בים, רואה הר, כמה קוב חול יש שם, רואה בניין, יודע כמה אבנים יש בבניין, כמה ברזל, כמה מלט, כמה זה, כמה זה. זה נקרא חוכמת השיעור, להכפיל ולשלש ולרבע ולעשות חשבונות רק בראייה והסתכלות בלבד. מעליה חוכמת הרפואה, ורפואה זה לא דוקטור של היום. דוקטור של היום זה דוקטור מחשב. זה רפואה, זה מסתכל על הבן אדם בעיניים, יודע כל מה שהוא סובל, איזה מחלות עברו עליו. ורואה בדופק, כמו שכתב רבי חיים ויטר על רבנו הארי, היה תופס את דופק האדם ויודע מאיזה מחלה הוא סבל, מאיזה מחלה הוא סובל ומה הרפואה שלו. כמו הרמב״ם. הרמב״ם היה מסתכל בפנים של אדם ואומר איזה רפואה צריך לתת לו. זה נקרא חוכמת הרפואה. מעל חוכמת הרפואה יש עוד רקיע, הרקיע השישי, שהוא חוכמת הניגון. כל המוזיקה בעולם, כל היצירות המשגעות שיש במוזיקה, איזה סוגים יש, בלי סוף, הכל זה, הרי הלוויים בבית המקדש, איזה ניגונים היו מנגנים, ניגון שנגנים היום לא ניגנו אתמול, ניגון שניגנו בבוקר לא מנגנים בערב, אז חוכמת הניגון חוכמה נפלאה מאוד. מעל כולם חוכמת הירקות היא תורת הקבלה. מעשה מרכבה, מעשה בראשית, ואיך ברא השם שמיים וארץ, בכפלת אותיות התורה. אומר הגאון חידה ודע, שכולם לא עומדים כנגד התפילה, כל שבע החוכמות. והתפילה איך מתקבלת? על ידי שירה. לכן לפני תפילת יוצר כל בוקר, אנחנו אומרים שירת הים. וזה הסוד שתפילה, כמה עולה תפילה? תף, פה, למד, ה. 515, 515, שירה 515. ואת חנן גם כן יוצא גמטריה 515. ואת חנן אל השם ואת האל אמור. השירה יוצא גמטריה תפילה. ככה מעלת התפילה היא חשובה יותר מהכל. ועוד אומרת הגמרא במסכת סוטה, מניה בקריאת ים סוף היא דבר שהוא נגד הטבע. בדרך כלל שבשמיים עושים נס, אז או עושים לכולם או לא עושים לאף אחד. אין מציאות שחצי כן חצי לא. דוגמה, לא יכול להיות, נגיד, לא יבוא ולא יהיה, ייכנסו כמה אנשים בתוך להבת אש ויצאו משם, כולם יישרפו, יוצא משם האחד לא יישרף בכלל. יכול להיות שהוא לא ייפול לתוך האש, או שתבוא רוח ותעיף אותו, תסלק אותו מהאש, זה כן. אבל שיהיה דבר שנגד הטבע, זה קשה מאוד. וכאן בים סוף היה הנס הגדול הזה, שישראל לא טבעו והמצרים כן טבעו. גם המכות שהיה במצרים, כל המכות של מצרים, דם למצרים ומים לישראל, צפרדע למצרים וישראל. זאת ועוד, כל העשר מכות היו בתוך הים. באו כל המכות, איך? המים נהפכו לדם. אחר כך צפרדעים באו בתוך המים, קרקרו להם, אמר לא מספיק, ולא קייתם במצרים, באתם גם לפון, שער להם עודף. אחר כך היה להם שם הכינים, אחר כך ערוב, למה? כל החיות, כל מה שיש ביבשה, יש בים. אז בא סוס ים, אריה ים, כלב ים, דוב ים, הכל, נחש ים, כולם באו, והתחלו לטרוף בהם גם כן, היה ערוב. אחר כך דבר, שחין, הכל היה שם, חושך, מכת בחורות, כל העשר מכות היו גם כן בתוך ים סוף. אז עכשיו מובן, הם, זה שאמר, היה שם, וידידים עברו ים, יחסו מים צריהם, וזדים טבעת, וידידים עברו ים, זה הסוד. איך זדים טבעת, וידידים עברו ים? הים יורד ומטביע את המצרים, כן, ואת ישראל לא. יש מסופר על אבן עזרא עליו השלום, כל כך היה חכם בחשבון, פעם היה באונייה, היו לו 17 תלמידים, 17 תלמידים, והוא 18. בסך הכל הנפשות שהיו באונייה היו 34 איש. והנה, באו המלאכים, אמרו לו, תשמע, יש שערה בים, הרב חובל אומר, אין מה לעשות, אנחנו 34 איש, כמה זה חצי? 17. צריכים לזרוק 17 איש לתוך המים. אמר, איך אתם תקבעו גורלות של בן אדם, מי ימות, מי לא? אמרו לו, באמת, בגלל שאתה חכם, אז אמרנו. אומר, אני מדהים מה? בואו אני מעמיד את כולם בשורה, כל מספר 7, נוריד אותו. אמרו, וואלה, אתה איש גדול. אנחנו מסכימים איתך. הוא, יש לו ראש מתמטיקאי. ישב במקום, עשה תרגיל, העמיד את התלמידים שלו בצורה כזאת, 1, 2, אחר כך 3 ועוד 1, עוד פעם 1, 1, פעם עשה ככה, פעם עשה ככה, העמיד את התלמידים שלו, יצא כל מספר 7 גוי. כל 17 שנפלו היו כולם לא יהודים, והיהודים נשארו. ויש התרגיל הזה כתוב בספר, עשה על זה גם ראשי תיבות, דרוש, החוכמות, הם סתומות, דלת, היי, 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 וב, וכן על זה הדרך, עשה כל הסדר, עשה להם תרגיל שהיהודים יישארו. אז זה נס. עכשיו, מאיפה ראינו נס דומה? היה נס דומה ביום ראשון של פסח. ביום ראשון של פסח, הגמרא אומרת, 6 ניסים נעשו באותו היום. הרי חזקאל הנביא היה מתים בבקעת בדורה. אם היה יוצא לנו שבת בחול המועד, היינו קוראים את החזון העצמות היבשות, ספר חזקאל. היה דניאל בגובה האריות ששלח לו הקדוש ברוך הוא את חבקוק הנביא מירושלים עם 6 נביאים עם מצות ומרור וחרוסת והפרקוסות ומפיות יפות והכל ישר לתוך גובה האריות עשו יחד עם דניאל עשו איתו ליל הסדר. באותו יום השליך את חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש. עכשיו, היה איתם, עם חנניה מישאל ועזריה, היו 2 נביאי הבעל, הרשעים הגדולים האלה, הארורים. אחד, אחאב בן קליה וצדקיה בן כנעניה, אלה 2 נביאי שקר, 2 בבות, הלכו לביתו של נבוכדנצר, ואמרו לו, אמרו לה בשם השם, שהיא צריכה לשמוע בקולם, וטבעו אותה למה שטבעו אותה. היא אמרה להם, זה אסור. אמרו לה, לא, הקדוש ברוך הוא אמר. הלכו אצל, הלכה אצל אבא שלהם, אבא שלה, וסיפרה לו את הסיפור. שמע את זה, קרא לחניה משל ועזריה, אמרו לה לרמאים. אז הם, הוא קרא להם, איך אתם אומרים כך? הם אומרים שאתם רמאים. הם לא, אתם שבחו, לנו אמר, להם לא אמר. אמר, אני אבחן אתכם, שלק אתכם מתוך האש. אמרו לה, אנחנו שניים, הם שלושה. אמרו לו, אמר להם, טוב, תבחרו לכם אחד שלישי, ותהיו שלושה מול שלושה. בחרו את יהושע בן כהן גדול, יהושע בן יהוצדה כהן גדול, ואז השליך אותם תוך כבשן האש. מה הגמרא אומרת שם? היה נס גדול, שחנניה, מישאל ועזריה יצאו חיים, וגם יהושע כהן גדול יצא חי, אבל נחרכו בגדיו. שואל אותו נבוכדנצר, איך אתה נחרכו בגדיך? אומר, מה אני אעשה איתי? זרקת שתי עודים יבשים, שאתה זורק לתוך האש שתי עודים יבשים, עם עוד אחד רטוב, הרטוב גם כן נשרף קצת מהיבשים. האמת, הבגדים שלו נחרכו בגלל שבניו נשאו נשים שאינם הגונות לכהונה, ולא מיחה בידם. לכן אמר, הסירו הבגדים הצועים, זו הפטרה של שבת חנוכה, וגם פרשת בעלותך. אז הגמרא שם אומרת שהיה נס נגד הטבע. איך נס נגד הטבע? או כולהו יתוקדון, או כולהו ישתזבון. או כולם היו צריכים להישרף, או כולם להינצל. אבל כאן עשה הקדוש ברוך הוא נס בתוך נס. גם שהם ניצלו, גם שאחרים נשרפו והם לא. אז זה נגד הטבע. לכן היה פה נס נגד הטבע. גם שביעי של פסח, כל כולו זה נס נגד הטבע, וזה הסוד שישראל צריכים לשמוח ביום הזה כפל כפליים. לכן היה אמינו בשם משה עבדו, אפילו במצרים עדיין היו ביניהם קטני המנה, שאמרו אולי איזה אוויר מעופש, אולי היה איזה שעה של שולט מזל גדי, אני יודע מה, לפי התחזית מזג האוויר, לפי ככה, היה ליקוי חמה, היה ליקוי לבנה, אבל כאן במצרים רואים בתוך הים, רואים את יד השם, ועוד רואים את הקדוש ברוך הוא עין בעין, את היד הגדולה שעשה השם במצרים. מה זה יד הגדולה עוד? אמרו רבותינו, הראה להם הקדוש ברוך הוא בשידור חוזר את בתיה בת פרעה, איך שהיא יורדת לרחוץ על האור, והיא רואה ונערותיה הולכות על שפת האור, והיא רואה את התיבה שמשה רבנו נמצא בתוכה, ותשלח את המטה ותיקחיה, השתרבבה ידה 40 אמות, 20 מטר רחוקה מהתיבה של משה, ופתאום היד שלה התארכה. היה ישראל את היד הגדולה, זו ידה של בתיה בת פרעה שהתארכה ונהייתה גדולה, ואז ויאמינו בשם. עכשיו מובן הוא משה עבדו, מה הקשר למשה? זה משה, שעל ידו נעשו הניסים, כי עדיין היה פרעה מטמטם להם את השכל, אומר להם שחס ושלום משה רבנו מחשף, וכל מה שעושה עושה בכישוף, רק הוא יודע יותר טוב ממנו כשפים. עכשיו ראו בפירוש שהכל זה יד השם, וזה לא חס ושלום איזה דבר שנעשה נגד, בעד הטבע, אלא זה נגד הטבע. ועוד, זוהר הקדוש כתוב, שם בן עם, שבו קרא משה את הים. לכן יש עניין גדול, רבותיי, ביום שביעי של פסח, והוא שבת קודש זו, אז או אחרי חצות לילה, שזה ב-12:40 והלאה, או לפני עלות השחר, זאת אומרת, לפני 4:30 לפנות בוקר. שאדם יקרא לפחות את שירת הים, אבל נוהגים להתחיל מבהי בשלח. מדוע? כיוון שיש סוד גדול, כתוב, כותב רבנו הארי, מובא בזוהר הקדוש, שכל שנה ושנה, בשעה הזאת, שאחרי חצות, מתעוררים 72 שמות הקודש, והם מסוגלים לכל דבר טוב. 72 שמות זה שמות של מלאכים, כל שם ממונה על דבר אחד. יש ממונה על פרנסה, יש על בריאות, למשל, יש ממונה על חיים, יוד למדיות, זה גם כן שם עב. השם לאורך ימים, ראשי תיבות. אנחנו מכבדים בסוף התפילה, למען יחלצון ידידיך. לכן, השם לאורך ימים, יוד למדיות. יש שם שממונה על רפואה, מם השין, מעולם הוא שמך, אותיות משה. זה שם שממונה לרפות. לכן, אז זה הדרך, יש. גם ההוא לרפואה, יוד למדיות. יהב לידי ועוקמה. רבי יוחנן שלך לבקר את רבי אלעזר והיה חולה. יהב לידי, תן לו יד. יוד למדיות, ראשי תיבות, יהב לידי. ועוקמה, הקים אותו מהחולי. ועוד יש שם שמות, כל שם יש בו איזה פעולה. מאיפה יוצאים השמות האלה? משלושה פסוקים. וישא, ויבוא, וית. אלה הפסוקים, אני אקרא לכם אותם. וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם. וישא עמודי ענן פניהם יעמוד מאחריהם. זה פסוק אחד. פסוק שני, ויעבור בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך ויהי את הלילה, לא קרב זה אל זה כל הלילה. פסוק שלישי, ויהי את משה את ידו על הים, ויולך אדוני את הים ברוח קדימה זה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. עכשיו, איך יוצאים השמות? לוקח וב מהפסוק הראשון, וסוף של הפסוק האחרון, ה. ועוד וב, תחילת הפסוק השלישי, אז וב, ה, וב, זה השם הראשון. וכן על זה הדרך, ככה הולך עד שיש 72 שמות. וטוב שאדם יקרא את שלושת הפסוקים האלה, עם שירת הים, ואז יבקש אחרי זה מהקדוש ברוך הוא, העיקר הבקשה תהיה שיהיה לו זרע קודש, עובדי השם, שלא יימצא פסול בשום אחד מזרעו, כולם יהיו עובדי השם באמת, ואז אומר רבנו הארי, זה סוד שאומרים בהלל, אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הצליחה נא. למה זה ככה? ספור, אנא השם הושיע נא, אנא שלוש אותיות, השם ארבע, כמניה שבע, הושיע עוד שש, 13, נא שתיים, 15, זה כנגד יום ראשון של פסח, 15 לחודש, אנא השם הושיע נא. אחר כך תוסיף הצליחה, על ה-15 הצליחה, תקבל עוד שישה ימים, על ה-15 הגיע 21, אנא השם הצליחה נא, זה יום שביעי של פסח. יום ראשון של פסח, הקדוש ברוך הוא מושיע אותנו כל שנה ושנה, על ידי ליל הסדר שאדם עושה, ואוכל מצה, מרור, וחרוסת, וארבע כוסות, אז מושיע אותו כל השנה בזכות זה. לכן נוהגים לקחת חתיכת אפיקומן בכיס, או אפילו חתיכת מצה שמורה, ואדם הולך איתה אפילו במקום מסוכן, צועק אל השם בזכות המצה, אומר, אנא השם מושיע ענה, מושיע אותו. כמו ערבה של חבטה. אחר כך, היום הזה של שביעי של פסח, נגזר על האדם כמה כסף ירוויח. הרי מזונותיו של אדם קשים כקריעת ים סוף. גם זיווג של האדם נגזר בשביעי של פסח. זה קשה לשווה גם כקריעת ים סוף. אז מבקש ביום שביעי של פסח, זה באשמורת הבוקר, אדם יעשה את זה, ויאמר את הפסוקים האלה בכוונה, אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הצליחה נא, והקדוש ברוך הוא יצליח אתכם ואת כל עם ישראל בכל, מכל כל.